אגב, אתה בעד טיפולי המרה? אתה מאמין שאפשר להמיר אנשים שיש להם נטייה כזאת?
אני חושב שאפשר. אני חושב שאפשר.
אם זה לא נשמע לכם מוכר, אלה היו המילים של הרב רפי פרץ בחדשות סוף השבוע עם דנה וייס, שיצרו שערה גדולה ברשת ועוררו מחלוקת רבה. אז לפני שנתחיל, נגיד לכם שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים של מכללת הדסה במסגרת הקורס זהות ומדיה. אני דניאל פוגל, ואיתי נמצאות אלי עזר.
היי דני.
ותהילה הלוי.
שלום דני, שלום למאזינים.
היום נדבר על נושא מעט שנוי במחלוקת. מצד אחד להטאבים, מצד שני דתיים. שני רכיבי זהות שכביכול עומדים בסתירה אחד לשני. אבל הדבר מקבל ביטוי שונה כשאנחנו שומעים את נדב שוורץ, הומוסקסואל דתי, כן, יש דבר כזה, שהתראיין פה בהמשך, אומר את המילים הבאות.
אני נדב שוורץ, פעיל בקהילה הלהט"בית הדתית.
בנוסף, נראיין את רות סוריה, דוקטור למחקר תקשורת ודתות, ואת רפאל קלנר פולישוק, בחור ישיבה שעבר טיפולי המרה, והוא יספק לנו הצצה מנקודת מבטו על טיפולי המרה ועל החברה הדתית. אז שנתחיל... שלום נדב.
שלום וברכה.
אז בוא נתחיל. בוא קודם תספר לנו מה זה אומר להיות להט"ב דתי, והאם בחברה הדתית מעודדים ללכת לטיפולי המרה.
יש אנשים בחברה הדתית שמעודדים טיפולי המרה. אני חושב שהרבה מאוד אנשים חושבים שזה פתרון, וזה נובע מכמה סיבות. אחד מהסיבות זה מין פרדוקס שאנשים דתיים נמצאים בו. אני קורא לזה המשולש הקדוש. זה אם נשים בקודקוד למעלה זה שיש אל, אתם בבית לא רואים את זה, אבל דמיינו משולש. יש למעלה אל, והוא טוב, הוא יודע מה הוא עושה, והכל בסדר. החלק הימני של המשולש אומר שבתורה שהאל נתן לנו, כתוב שאסור להיות הומו. ואז בפינה השלישית של המשולש יש הומו. עכשיו, זה לא מסתדר ביחד. עכשיו, בתור בן אדם דתי, הדרך התיאולוגית שלי לפתור את זה, אני לא יכול להגיד שהאל לא טוב או לא קיים. אני לא יכול להגיד שהתורה היא לא אלוקית או לא טובה. אז מה נשאר לי? זה להעלים את ההומו. אז אם אנחנו נצליח לשכנע את ההומו שהוא לא הומו, אז פתרנו את השאלה התיאולוגית שהיא מאוד כואבת, באמת מאוד כואבת לציבור הדתי. איך יכול להיות שכתוב בתורה משהו שיש פה אנשים שסובלים מזה? הסיבה היא שהם לא באמת הומואים. וזה הפרדוקס שאנשים דתיים נמצאים בו, וזה... חלקם לוקחים את זה לכיוון אחד, חלקם לוקחים את זה לכיוון אחר. ואחד מהפתרונות זה באמת טיפולי המרה. מה שאני טוען זה שפשוט הם לא יודעים מה זה.
אם כבר נגענו בנושא הזה, את יכולה לספר לנו קצת, גם למי שמאזין לנו, מה זה טיפולי המרה, מה זה אומר, ואיך בעצם מישהו היום יכול להשתמש במדיה בשביל לקבל על זה מידע, לטוב או לרע?
אז טיפולי המרה זה כל טיפול שהמטרה שלו היא לשנות את הנטייה המינית של המטופל. אחת הבעיות בטיפולי המרה זה שבעקבות המדיה וכל מה שקרה, אז אנשים משתמשים בכל מיני שמות אחרים לזה. אז הרבה מטפלים אומרים, אני לא עושה טיפולי המרה, אני עושה טיפולים למצוא את הזהות האמיתית של הבן אדם. המקרים המפורסמים זה לשים גומיה על הפרק היד ולתת מכה. לעצמך כל פעם שאתה חושב על גבר. אני אקח את זה לעוד שתי קיצוניות. במקרים מסוימים אומרים לאנשים לעקוב אחרי בנות ברחוב במטרה למצוא אותם מושכות. גם אם האישה לא יודעת, מדובר פה על הטרדה מינית לכל דבר. ובמקרים מסוימים יש גם עניין של לשכב עם נשים, שחלקם זה עם ידיעה, בלי ידיעה, חלקם נשות מקצוע כאלה ואחרות. טיפוליות או לא טיפוליות. אני אגיד משהו ממש חריף, מדובר על סוג של אונס, כלומר יש פה גבר שלא רוצה לשכב עם אישה, אבל הוא מוכרח לעשות את זה.
אתה חושף אותנו עכשיו למידע מאוד מעניין, אבל מה עושה אדם המשוייך לחברה דתית שהיא סגורה ולא מאפשרת היחשפות לאינטרנט, ובעצם הוא נתקל בהתנגדות מצד המשפחה שלו?
בציבור הדתי אני אגיד שיש שני קשיים. אחד זה שיש הרבה יותר מסנני אינטרנט, שאני בגדול חושב שיש בהם דברים חיוביים, אבל אם אני בחור בן 14 שמחפש את עצמו, הרבה פעמים המסננים האלה חוסמים כל מאגרי מידע גם. כלומר, אם נגיד ויקיפדיה פתוח, אז יכול להיות שויקיפדיה בנושא להט"בים דתיים יהיה סגור. הדבר השני, וזה מאוד מפחיד, תלוי מה מילת החיפוש. עכשיו, אנחנו רגילים להשתמש בלהט"בים או בהומואים. בציבור הדתי זה לאו דווקא מילה שמשתמשים. ויש הבדל מאוד גדול אם אני מחפש את המילה, נגיד, הומו, הומו דתי, לבין אם אני מחפש נטיות הפוכות, שזה מונח שדתיים שמרנים משתמשים בו. עכשיו שאני חושב על זה, אנחנו הקמנו גם אתר על טיפולי המרה, כאילו לתת מידע על מה זה בכלל טיפולי המרה, כי אנשים לא יודעים.
בעצם בוא תספר לנו איך אדם שרוצה עכשיו ללכת לטיפולי המרה ומתעניין בנושא, יכול להשתמש באתר בשביל לקבל החלטה שקולה?
אז האתר שלנו לא אומר בשום מקום, אל תלכו לטיפולי המרה. הוא אומר, אנחנו נגד, אם אתם רוצים ללכת, זה המידע שאתם צריכים לדעת. אנחנו מקווים שזה יגיע לאנשים שיכולים לקרוא את זה, למבוגרים שיכולים להגיד לילדים שלהם, אל תלכו. יכול להגיע לאנשי חינוך. בסופו של דבר, אתר הוא האמצעי להגיע אל השטח.
אתה חושב שאי פעם יתמודדו אחרת בקהילה דתית עם להט"בים, או שימשיכו להשתמש בטיפולי המרה כפתרון?
אני פעם שאלו אותי איך אפשר להפסיק טיפולי המרה. אמרתי, אני נותן לכם את המתכון עכשיו. תבטלו את המצעד בתל אביב, אין טיפולי המרה. אמרו, מה זאת אומרת? נער או רב אומר, אלה שתי האופציות שלי. או שהוא הולך למצעד הגאווה בתל אביב ורוקד בתחתונים על המסעית. כי זה מה שרואים שזה הקהילה הגאה. או שאני שולח אותו לטיפול שהוא ישתנה. זה מה שהמדיה כאילו יוצרת גם את ההקצנה הזאת. ובהחלט, המדיה גם גורמת המון נזק. כלומר, אם אנחנו ניצור במדיה עוד ייצוגים, אנחנו נוכל לתת לזה עוד אופציות לבני נוער. אז נגיד, אני כשאני הולך ברחוב בנראות להט"ב, אני הולך עם כיפה וציצית, כי זה חלק ממני, אני אכנס ככה לבר הירושלמי. אני חושב שאחד התפקידים באמת מאוד גדולים של המדיה עכשיו, זה להראות עוד ייצוגים. אני לא חושב שיש רע בלרקוד על מסעית, אם זה לא מה שאני אעשה, אבל בהחלט אני חושב שצריך לעשות עוד אופציות.
תודה רבה נדב.
ממש בכיף.
עכשיו אנחנו נעבור למרואיינת הבאה שלנו, רות צוריה. נשמח שתחליקי איתנו את נקודת המבט המחקרית שלך על הנושא, ואיך הגעת לחקור אותו?
אז כמו שאתם יודעים, שמי רות צוריה, אני פרופסור דוקטור למחקר תקשורת ודתות. התואר הראשון והשני שלי היה במחקר דתות, הראשון היה באוניברסיטה העברית, והשני היה בדנמרק, ואני בעצמי גדלתי בחברה האורתודוקסית, אז תמיד היה לי איזשהו עניין להבין את התהליכים שדרכם החברה האורתודוקסית פועלת. בתואר השני שלי, אז הבנתי שאחד מהדרכים שאנחנו יכולים היום לחקור דתות ושחשוב להבין דתות, זה דרך האינטרנט.
איך בעצם החברה הדתית מתייחסת להומוסקסואליות?
בכלליות ביהדות יש סוג של ראייה של הומוסקסואליות, בעיקר גברית, וזה קצת צריך להבין מה המשמעות ההלכתית של זה. זה לא שכל מה שכתוב בתורה אנחנו עושים היום בדיוק, אבל בגדול ורוב היהדות האורתודוקסית בהחלט מסכימה עם זה, אקט הומוסקסואלי משכב זכר הוא אסור מן התורה. משכב נקבה זה הרבה יותר מורכב, בגלל שחברות קדומות פחות או יותר לא הכירו במיניות נשית, אז בכלל לא יכלו לדמיין דבר כמו להסביר.
את חושבת שהיום יש יותר מקום ברשת להומוסקסואלים דתיים למצוא ולבטא את עצמם ולגלות יותר על העולם הזה?
בהחלט במיליון אחוז. מה שקורה זה שלחבר'ה דתיים יש פתאום דרך העולם של האינטרנט הרבה יותר מידע. גם מידע מהעולם החילוני, אבל גם אני אפתיע אתכם, מידע בתוך העולם הדתי. ואני אתן לכם דוגמה אחת מתוך המחקר שלי. אחד מהדברים שאני חוקרת זה מה שנקרא שוטים, אם אתם מכירים את הקונספט, שאלות ותשובות באינטרנט. זה סוג של שיח הלכתי, שבה למשל אני שואלת את הרב, קניתי חלב סויה, האם מותר לי לערבב את זה עם אוף? דברים כאלה, אוקיי? הרבה אנשים שואלים שאלות על מיניות, בגלל שזה פורמט אנונימי, הם לא צריכים להגיד את מי הם או מה קורה איתם, וזה הפעם היחידה אולי, שהם באמת מסוגלים לשאול שאלות על משהו שהם חושבים עליו או חוששים להתעסק איתו, ועכשיו הם יכולים לעשות את זה אנונימית.
אוקיי, את חושבת שהגלגול המודרני יקרה לזה שזה בעצם הווידויים שיש עכשיו בפייסבוק?
זה בדיוק אחד מהמאמרים שלי. אני עלית על זה, זה בדיוק מה שאני כותבת באחד מהמאמרים, שבעצם השוטים האלה זה סוג של וידויים. אבל אחד מהדברים המעניינים שאתה רואה עם הקבוצות ספציפית של הומוסקסואלים, זה שיש כמה גישות לזה. למשל, יש קבוצות של הומוסקסואלים שאומרים, כן, אוקיי, אני הומוסקסואל, אבל מה? אני גם לא אוכל חזיר, אז what's the big deal? כאילו, להיות דתי, חלק מהמשמעות של זה, זה שיש לי יצרים מסוימים שאני לא הולך להתמודד איתם. זו גישה טיפה שונה. זו גישה שאומרת, כאן יש איזשהו סוג של practice, או איזשהו סוג של מעשה, שאני רוצה לעשות, אבל אני לא יכול לעשות אותו בגלל שאסור לי מבחינה הלכתית. כל הגישה הזאת, אני חושבת שהיא קצת שונה מטיפולי המרה. כי טיפולי המרה באים ואומרים, אני הולך לשנות את הנטיות שלך. לך יש נטיות מסוימות, אני יכול לשנות את זה, אני יכול דרך טיפול פסיכולוגי לגרום לך להפסיק לרצות לעשות את זה.
אז בעצם האינטרנט מאפשר למישהו הומוסקסואל דתי בעצם סוג של בחירה, אם הוא רוצה ללכת לקבוצה של וידועים כאלה או קבוצה של וידועים כאלה, אבל הוא כן נחשף לשתי העולמות.
האינטרנט מאפשר לך גם איזשהו סוג של קבוצת תמיכה, כי יש אנשים אחרים שמוכנים לדבר איתך על החוויות שלהם, או לספר על איך הם שורדים את זה, ופשוט סוג של קבוצת תמיכה כזאת באינטרנט. אז האינטרנט מאפשר גם מידע, גם אפשרות לוידועים אנונימיים, וגם קהילה. וכל זה חשוב, כי זה נעשה דרך אנונימיות. זאת אומרת, האנונימיות מאפשרת את הדברים האלה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים בסקל לא רוצים את האנונימיות. באיזשהו שלב, הם ירצו להיפגש בעולם האמיתי. להיפגש עם הקהילה בעולם האמיתי, להיפגש עם אולי אפילו רב או פסיכולוג, כמו הטיפולי המרה האלה. אבל כל עוד הם לא רוצים, יש להם גישה לכל הדברים האלה, בלי הצורך להתמודד עם ההשלכות של זה בתוך הקהילה.
אוקיי, ואם נסתכל קצת יותר רחב, את חושבת שהשיח הזה במדיה בעצם גם גורם לשינוי בחברה הדתית בכל הנוגע להומוסקסואלים וטיפולי המרה, שיש יותר קבלה או יותר חילוקי דעות?
לגמרי, 100%. אני חושבת שמה שקורה זה שכשאנחנו לא יודעים שמשהו קיים, או כשאין לזה שם, אנחנו לא יכולים לטפל בזה. עם הצמיחה של האינטרנט, יותר קולות שלא נשמרו בעבר יכלו להישמע. אז נגיד שבעבר רב חי בתוך הקהילה שלו, אבל בחור שהוא הומוסקסואל היה מפחד לספר את זה לרב. אז זה היה נראה שאין הומוסקסואלים, כי אף אחד לא מספר על זה, נכון? בגלל האינטרנט, בגלל האנונימיות של האינטרנט, פתאום זה ברור לעולם הדתי שיש בעולם הדתי הומוסקסואלים. שיש בעולם הדתי את הבעיות האלה והאלה 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 והאלה. אני קוראת להם בעיות כי ככה זה נחווה בתוך העולם הדתי. כתוצאה מזה, המחנכים, המנהיגים של העולם הדתי, מבינים שהם לא יכולים להגיד, טוב, טוב, זה לא קיים. הם, להפך, הם חייבים באיזושהי רמה להתייחס לזה, ולהחליט איך הם מתמודדים עם זה. אז חלק מהרבנים, למשל כמו רפי פרץ, הולכים ואומרים, אוקיי, תעשו טיפולי המרה. חלק אחרים אומרים, כמו שסיפרתי לכם בהתחלה, אוקיי, אתה הומוסקסואל, זה נורא קשה, בוא נדבר על זה, בוא נתמודד עם זה, אבל אתה לא הולך לעשות שום דבר לגבי זה. היום הקבלה הולכת וגדלה בתוך העולם הדתי, וזה קשור להרבה דברים, יש לזה גם אלמנטים חברתיים שקשורים לזה שהחברה הדתית יותר מאורה בתוך החברה החילונית, אבל בהחלט למדיה יש אלמנט מאוד חזק כאן. פשוט כי המדיה החדשה, האינטרנט, אפשרה לקולות שלא לגמרי נשמעו בתוך הקהילה להישמע בלי לסכן את האנשים שדיברו את הקולות האלה, שהשמיעו את הקולות האלה.
לסיכום, את חושבת שהשיח ברשת גרם לכך שיש יותר מודעות ללהט"בים דתיים?
כתור מישהי שהשתתפה בכמה מצעדי גאווה, בגלל שיש יותר קבוצות אינביזיביליות שבאות, קבוצות דתיות להטביות שבאות למצעדי הגאווה, אז בתוך הקהילה הלהטבית יש יותר מודעות לזה שיש גם להטבים דתיים. אבל זה יותר קורה באופליין, בעולם האמיתי. אני חושבת שקורים דברים כמו מה שקרה עם רפרת, אפילו שזה מעלה הרבה גם רגשות שליליים מכל מיני קבוצות, זה גם מעלה את הנושא לדיון. וזה אני חושבת, כן, תורן באיזושהי רמה.
תודה רבה לך, רות. המרואיין הבא שלנו הוא רפאל יונתן, שנולד וגדל בברזיל, עלה לישראל בגיל צעיר והחליט לחזור בתשובה. על פניו הוא היה הילד המושלם בישיבה. השתדל לשמור על התדמית שלו כשבעצם הוא נלחם כדי להסתיר את הזהות המינית שלו, ואת העובדה שהוא עובר טיפולי המרה. שלום רפאל.
שלום.
בוא תספר לנו על התהליך שעברת, מי בעצם גרם לך ללכת לטיפולי המרה, או שזו הייתה הבחירה האישית שלך.
זו בחירה ממש אישית שלי. אני התייעצתי עם הרב יעקב אריאל, והתקשרתי אליי בטלפון חסוי, והוא לא ידע מי אני, כי הוא ממש תשקול והכל, אני הייתי מאוד פרנואיד, מאוד מאוד פרנואיד, והוא יעץ כאן טיפולי המרה, וכאילו אני כבר רציתי ללכת לטיפול, אבל פשוט לא ידעתי איך ומה. קראתי המון, החומר היה נורא כותבי, כאילו או שטיפולי המרה לא עובדים בכלל בפויה, או שזה הדבר, או שזה גאולת העולם וישועתו.
נדב שוורץ, המרואיין הקודם שלנו, סיפר על אתר שהקים, שמספק מידע על טיפולי המרה. אתרים מהסוג הזה עזרו לך?
אני באותו שלב העדפתי להאמין שאותו נדב שוורץ, כן, שאני עוד הכרתי אותו בתור הומו בארון, שקורא את הכתבות שלו, כן? העדפתי להאמין שהוא רשע מרושע שרוצה למנוע ממני אושר בחיים, ומהלהטאבים האלה שנלחמים נגד השמחה שלי. והלכתי לטיפול אצל בקדושה, זה כיום הארגון הכי מרכזי שמטפל בנושא.
תוכל לחלוק איתנו מהניסיון שלך ולספר מה חווים בטיפול מסוג כזה?
כל טיפול פסיכולוגי וטיפולי המראה לא שונים במהות מזה, לא כמו שחושבים מדמיינים, זה לא טיפולים אלימים במובן הפיזי של המילה או שום דבר, לא קורה שם שום דבר שלא קורה בטיפול פסיכולוגי די רגיל ונורמטיבי. פשוט ההנחת יסוד של הטיפול או נכונה, כן, מנסים להתחקות אחרי שורשי הומוסקסואליות שלך בנפשך, שזה כידוע משהו שטיפה לא קיים. כמובן בצורה מאוד אלימה, זה טיפול מאוד לא עדין נקרא לזה, אין לו טיפה, אין לו חן לטיפול הזה. כמה שיותר תשבור את עצמך זה עדיף, כאילו הרבה מהחבר'ה שמה שנקרא חבריי לטיפול, חבר'ה שכאילו עברתי איתם את התהליך, אז הם מאוד מתעדים את התחושה הזו של הכאב כמשהו בונה, כאילו הם מאוד אוהבים את הכאב הזה, כי זה שילוב מאוד עמוק של הלקאה עצמית ואקסטזה דתית, וציפיות אינסופיות להשתחרר מהדבר הזה.
באיזה שלב התחלת להבין שהטיפול לא עובד?
אני באיזשהו שלב פשוט הבנתי שהחיים שלי ממשיכים ממש כרגיל, ואפילו להפך, כאילו, הכאבים שמועלים אותי בטיפול, לא רק שהם לא פותרים לי את הבעיה, הם גורמים לי, לא יודע, עוד יותר לחפש חיבה, הפעם הראשונה שהיה לי בן זוג, זה היה תוך כדי טיפול המרה, זה היה ממש הזיה, ואז כאילו באיזשהו שלב פשוט, כאילו, נחת לי הסימון, התהליך של העזיבה שלי היה מאוד מאוד מורכב. בהתחלה אני כאילו מגיע למטפל, אני זוכר, זה היה כאילו, הייתי בזוגיות טריה, אז כזה, סתם אני כזה רומז למטפל שכזה, מה קורה, למה הטיפול לא עובד? אז הוא כזה אמר לי, אתה יודע, יש אנשים שעושים טיפול 3 שנים והטיפול לא עובד, יש אנשים שעושים טיפול 10 שנים והטיפול לא עובד, אני לא עושה טיפול עכשיו, מה, עוד מעט 3 חודשים? מה זה הדבר הזה? מה אתה מצפה שיקרה? ואז אתה מתחיל להבין שזה קצת תרמי, אבל אתה ממשיך. ואז הטיפול התחיל להחריף, כי הוא גם העלה את הקצב והעלה את, את הרמה של הקושי, ואז התחילו הקריסות הנפשיות. אז אני התחלתי ממש כאילו לעבור דברים מאוד קשים, מהתפרצויות פסיכוטיות ועד כאילו, כי הכאב שעולה הוא כאב מאוד 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 מאוד, מאוד גדול, כאילו כמעט אינסופי. זה טיפול שנוביר ונוביר ונוביר ונוביר, דברים האלה עד כדי מצב שאתה מרגיש שאין לך כבר נפש. כמובן הכי פשטני של המילה, כי אתה מרגיש כאילו מרוב חורים אין הר, זה כזה, זה גבינה שוויצרית כזאת. ואז באיזשהו שעה פשוט כאילו לקחתי את הרגליים שלי וברחתי, כי אני פחדתי למות, כי פשוט פחדתי פשוט למות. גם זה היה תהליך מאוד ארוך עד שנתנו לי באמת להתנתק, כי כאילו כביכול מערכת משומנת מאוד, סבבה, ניתן לך להירגע שבוע, אבל אתה חוזר לטיפול עוד שנייה. ועד שלא כאילו זייפתי עובדנות קשה, לא ממש שחררו אותי. זה ממש מערכת, היא כאילו, היא כביכול אתה מוסר את עצמך לידיים שלה, וכביכול אתה אמור לצאת בצד השני שונה. וכאילו, אני לא הגעתי לשעה בזה, אבל יש חבר'ה שכאילו הציעו להם טיפול תרופתי, ויש חבר'ה שהציעו לשדר אותם ללסביות, זה ממש כאילו all included כזה, הכל כלול.
וואו, אתה מתאר פה דברים מאוד קשים. איך אתה חושב שבן אדם היום יכול להשתמש באינטרנט כדי להימנע מלעבור את הדברים שאתה עברת?
יש לי ביקורת עמוקה מאוד על מה שהולך ברשת, אני חושב ש... ואני גם... זו ביקורת שאני מפנה אותה גם בראש ובראשונה על עצמי. אני הומו, אני יצאתי מהארון, וברגע שאנחנו יוצאים מהארון אנחנו מאמצים שיח מסוים. וזה שיח שהוא מבורך והוא מדהים, אבל המון פעמים הוא שיח שהוא מאוד מרתיע. וכן, היום אם אני הייתי מתחיל מההתחלת הסיפור, עדיין הייתי מגיע לאותו תוצאה. למה? בגלל שהצורה שבה הומואים כותבים, כן? כמו שאמרתי, יש שתי צדדים, יש צד אחד שמהלל את הטיפולים, ויש צד שני שכותב עליהם דברים רעים. השיח שכותב עליהם דברים רעים הוא תמיד שיח, נקרא לזה בלשון המעטה, לא דתי. ואז כביכול זה באמת מלחמת בני אור ובני חושך כזאת. כאילו לא יכול להיות, אין דוסים שכותבים נגד טיפולים. גם אם אני אדטלש, אני עדיין אשאר עם המראה הדוס שלי ועם הכיפה ואמשיך לכתוב בפסוקים, כי אני יודע שזאת שליחות. כי כן, יש צורך בדמויות הומויות דוסיות. שמבטאות דוסיות, כי בסוף, כן, החברה שלנו, יש לנו אחוז בחברה שנמצא שם, והוא האחוז שהולך לטיפולי המרה, והוא לא מזדהה בגרוש עם האנשים האלה, שלא יודע, צועדים במצעד בתל אביב, וזה רק גורם לו לרצות יותר להשתנות, כשהוא שומע את האנשים האלה אומרים שהטיפול הזה לא משתנה, לא עובד, אני אוכיח להם, כן, אני לא כמוהם.
אתה מגדיר את עצמך כייצוג כזה? כדמות הומואי דוסית שמבטאת דוסיות?
אני רואה את זה כעובדה, כאילו, שבוע שעבר, דיברתי מעל 9 שעות בטלפון עם הומואים דתיים דוסים בגילאים שונים, חבר'ה מרגישים, הרבה חבר'ה מרגישים שיש להם פתאום מענה. סתם, דוגמה אחרת. אדם הולך לוידויים של להט"בים דתיים, כותב וידוי. אני לא יודע איך אני אצליח לשלב את החיים שלי עם ההלכה, הרי משכב זכר זה אסור. לפני שאני מגיב, מגיבים שם מיליארד הומואים או דתל"שים או מגה דתל"שים, תקבל את עצמך, מה זה הדבר הזה, למה אתה שונא? עכשיו, זה מסרים שהם בסדר. הם באמת באמת בסדר, ואני מכבד אותם. אבל אדם שיש לו טיפה ידע של סאבטקסט, מבין שזאת לא התשובה שהוא רצה לקבל. זה הפוך, התשובה הזאת תשלח את הבחור הזה לטיפולי המרה. אם היה לו הווה אמינה לו ללכת לטיפולי המרה, התשובות האלה גורמות לו ללכת לטיפול. כי אם זאת התקווה, אז כאילו, אני לא רוצה להיות כזה, אני לא רוצה למצוא את עצמי, לא יודע, עם שיער חצי, סליחה שאני אומר, שיער חצי מחומצן, שרירן, במצד בתל אביב עוד שנתיים. לא רוצה.
אתה יכול לספר לנו איפה ההתבטאויות של הרב רפי פרץ פגשו אותך? איך אתה הרגשת אחרי ההתבטאויות האלו, שבאמת נגעו בכל גווני הקהילה הלהט"בית, גם בחילונית וגם בדתית?
תחושה מדויקת היא תחושה של חוסר אונים מול פייק ניוז. והתחושה היא שמשחקים חיים של אנשים באמצעות פייק ניוז. הרב רפי הוא פייק ניוז. מה הכוונה? הרב רפי, הוא, כשהוא בא ואומר, אני המרתי אנשים, והוא לא מפרט מה זה, הוא תולס תקוות שווא, הוא מקדם חברה לא לקבל אנשים. ושוב, אני לא אגיד לרב שחושב שאין פתרון הלכתי להומוסקסואלים, לקבל פתאום הומוסקסואלים. אני כן אנסה לפתח איתו שיח וזה, אבל האמירה של הרב רפי היא לא האמירה של סתם רב שלא מקבל הומואים הלכתית, היא אמירה שדוחקת אנשים כפשוטו לקצה. כי אני גם יכול להגיד להומו לחיות חיי נזירות, אבל אין לי סיבה לשלוח אותו לטיפול שיסכן לו את החיים. הבעיה באמירות של הרב רפי, היה לו אקדח שאסור היה לו לראות בו, אפילו שהוא חושב שזה נכון, אסור היה לו לראות באקדח הזה, והוא ירה בו לכל היתר, ואין דרך לפתור את זה. כי עכשיו גם 100 שיחות שלי עם אנשים שיגידו שהטיפול לא עבד ולא עובד, לא יצליחו לשכנע אותם.
אתה חושב שהחשיפה של הדברים שלו והעלאה לשיח הציבורי של נושא כל כך מושתק יצרו יותר נזק או יותר תועלת?
התקשורת היא חילונית. האנשים שדיברו הם דתל"שים / מתדתל"שים למיניהם. זה שיח חילוני, זה כיתב את השיח, זה כיתב את השיח מאוד. זה כמו לשאול, כן, מישהו ירו בו, ואז הוא, לא יודע, ולא יודע, היו צריכים להחליף את הכליה, ושמו לו כליה חדשה, ופתאום הכליה הזאת עובדת מצוין. אבל עדיין ירו בו. זה יצר נזק תהומי, שאני לא בטוח כמה שנים ייקח לחפר עליו. אני חוויתי את הסיפור הזה ליד בחור, אבל היה בחור שממש ליוויתי אותו בסערת הרב רפי, והוא למד איתי בישיבה. אז אני ממש הייתי איתו יום-יום. זה היה פשוט חוויה מזעזעת לראות פרח כמל, נקמל לנגד עיניך, הולך ונובל. זה מעלה שאלות, זה מעלה המון תהיות. הוא רצה ללכת לטיפול, אבל לא היה לו כסף. אתה מבין? והוא לא יכל לספר להורים שלו, כי ההורים שלו אמרו שאם אחד מהאחים שלו יצא מהארון, אז הוא יזרוק אותו מהבית. ואתה רואה את הבחור הזה, עוד שנייה מת לך מול העיניים, ואז אתה שואל את עצמך, מה הרב רפי עושה? זה נזק שאין דרך להחפר עליו.
איך אתה חושב שאפשר לגרום לשינוי בעצם?
הדרך היחידה להשפיע היא לא לדבר נגד, היא לדבר בעד. זה ליצור זהות להט"בית דתית מאוד יציבה, מאוד, אני אפילו אגיד אימתנית מרוב שהיא יציבה, כן, יש משהו אימתני ביציבות. זה עצמו מה שיחסה על זה. כמו שהגדיר לי את זה רב יעקב מלן, בשיבת הרציון, אני נמאס לי מלהט"בים שהם תלמידים, אני רוצה להט"בים שהם רבנים. זה לא במובן הרבני הארתני, עם א', אלא במובן של להראות אנשים שבאמת אני רוצה להיות כמוהם, שיש באמת אור בקצה המנהרה. אנחנו מוכרים מודל. השאלה היא, מה המודל של האדם שהוא גם הומו? האם הוא אדם מרוסק? האם יש לו מקום בחברה הדתית? השאלה היא, אם אנחנו באמת מוכרים דמות שיכולה להתחרות באידיאל. הבעיה האמיתית נמצאת פה בזה שיש קהילה להט"בית. הקהילה הלהט"בית, כידוע, החילונית, היא 10 שנים לפני העולם החילוני. אז היא 110 שנים לפני העולם הדתי. כן? אז ברגע שאני נהיה חלק מהקהילה הלהט"בית הכללית, זאת אומרת שאני נמצא בפער אידיאולוגי מהעולם שאני חי בו של 110 שנים. האופטימיות זה בכלל עצם ההתעוררות. ההתעוררות, מה שהולך ברשת, מה שבזכות אנשים שמפרסמים ברשת, אנשים מתקשרים אחד לשני, אפילו קשרים נוצרים, משהו חדש קורה. האם אני חושב האם אני יודע בדיוק לאן זה יוביל? אין לי מושג. אני אישית האדמין של הדף היכרויות למטרות, וידועים למטרות היכרות של דעת המדתיים. אז כן, יש הרבה התרחשות במצב של היכרויות, ברוך השם. זה אחלה דוגמה לעתיד, שאנשים שואפים לזוגיות, דווקא זוגיות, עם אנשים מרקע דומה, שזה בכלל חזון גדול. בסוף זה הרבה הרבה
תקוות גדולות, נקרא לזה ככה, אבל שאלה גם כמה קהל איתנו, כמה חבר'ה זורמים, אבל כן, צריך להניח תשתיות לעתיד. אנחנו רוצים עוד חתונות גאות.
תודה רבה לרפאל, שהיה גם המרואיין האחרון שלנו.
אפשר להגיד שכל המרואיינים שלנו, רפאל, נדב ורות, מכירים בחשיבות שיש למדיה בגיבוש הזהות האישית של האדם, ובפרט הזהות המינית שלו.
כן, אבל אנחנו יכולים לראות גם שיש הבדלים תאומיים בין החברה הלהט"בית החילונית לבין זו הדתית. כמו שרפאל אמר שיש בחברה הלהט"בית פער של 110 שנים קדימה מהחברה הדתית. הדבר הזה משפיע ישירות על ההתחבטויות שיש לאדם שנמצא בשני קבוצות הזהות.
דבר נוסף שגם נחשפנו אליו במהלך הרעיונות שלנו זה שיש ביקורת על הייצוג הסטריאוטיפי שקיים במדיה. נער שמגבש את הזהות הלהט"בית שלא נתקל במדיה, או באדם שרוקד על מסעיות במצעד הגאווה, או ברב שאומר שצריך לעבור טיפולי המרה. הדבר הזה משפיע במיוחד על להט"בים דתיים שמתמודדים עם זהויות שהן צולבות. הם בעצם לא נחשפים לייצוג שמשלב בין השניים במדיה.
כמו שגם פה רפאל אמר בראיון איתו, שיש צורך בדמויות להט"ביות דוסיות שמבטאות דוסיות.
אוקיי, סיכמתם יפה. אבל חשוב לי להדגיש שגם נשים עוברות טיפולי המרה. נכון שהשיח הדומיננטי והשולט הוא שיח גברי שמדגיש ומבליט את טיפולי המרה שעוברים גברים. אבל חשוב לזכור שקיימת גם זווית נשית שאי אפשר להתעלם ממנה.
אני חייבת לציין שזה נושא כל כך מעניין שאפשר להרחיב עליו מעבר למה ששמענו ודיברנו כאן. אולי בפודקאסטים הבאים נוכל להתמקד ולהביא את הזווית החילונית, הנשית, ואפילו גם לשמוע מנקודת מבטם של המטפלים עצמם.
אז תודה רבה לכם שהזנתם לנו. אנחנו מקווים שהיה לכם מעניין לפחות כמו שהיה לנו. אני הייתי דניאל פוגל.
אני אלי עזר.
ואני תגלה לוי.
וניפגש בפודקאסט הבא.